כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos Oshashuoi Ovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, א' דראש חודש אדר תשע"ח, ל' בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף ל' א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. משנכנס אדר מרבים בשמחה, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח, אומר רשי. ומי שיש לו דין עם גוי ישמת ממנו ככל שיוכל עד אדר, כאמור במסכת תענית דף חפתת עמוד ב'. וכשם שמשנכנס אב ומעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, והיא הערה שראוי להתפלל ולהודות לכל בכל עת ובכל זמן, כפי הנאות, לפי מה שהרה באותו זמן, כך אומר המאירי. ובספר המכתם במסכת תענית הוא כותב, המרבה בשמחה האמור במשך אדר, לא נאמר להרבות מאכלים ומשתאות, אבל לשמח לב העניים והאביונים, ובכללה כל שמחת מצווה. וצריך להתבונן הרבה בזה ולהרבות את השמחה מדרגות רבות, כי על ידי התחדשות השמחה בכל דרגה, תגדל הכרת הטוב ותתרבנה הנדיבות והאהבה. ומתחילים כבר בראש חודש לגודל ההכנה הנדרשת, וממשיכים בעבודה הזו מיום ליום. כך כותב רבי אליהו דסלר במכתב מאליהו חלק ב'. ובספר דרך שיחה פרשת מקץ כתב, אמר הרב, הגאון רב חיים קניאבסקי שליטה, שמסתבר כי מרבים בשמחה מיום ב' של ראש חודש, כי יום א' של ראש חודש אינו חודש אדר עדיין, אבל באדרת אליהו, בסוף פרשת משפטים, הוא כותב שהשמחה של חודש אדר צריכה להתחיל משעת המולד, ואפילו אם נכנס המולד בחודש שבט. ובשך, בסוף סימן תף קוף פי וו, מוכח שמרבים בשמחה מאלף דראש חודש. ובדרך שיחה שאלו את הגאון רב חיים קניאבסקי שאלה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, במה מבטאים את ההלכה, מלבד הצד חזל שהוא זמן מסוגל לדון עם העקום? והתשובה, אם יש לו סיום או שמחה, יראה שיעשנה בחודש אדר. ואם אין לו שמחה, ישתה קצת יין בכניסת החודש. אבא זצל, הסטייפלר, נהג כל ראש חודש לשתות מעט יין, ובראש חודש אדר הוסיף קצת יותר מכל ראש חודש. משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומשנכנסים לבית המדרש נושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם יחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות הדף אשר למדנו אתמול, והוא היה דף למד במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה למסקנה, האם ביין מזוג או מבושל יש משום גילוי? והתשובה, במזוג יש, במבושל אין. שאלה שנייה, על אילו ג' מיני יינות נאמר שאין בהם משום גילוי? והתשובה, חד מר מתוק. שאלה שלישית, יין שיחמיץ עד מתי חוששים בו לגילוי? והתשובה, לרבה עד שלושה ימים ולנערדאי גם לאחר מכן. שאלה רביעית, למה נפקא מינה במה שנאמר שארסו של בחור שוקע? והתשובה, לכך שאף אם כבר שתו תשעה אנשים מהחבית שנתגלתה ולא מתו, לא ישתה העשירי. שאלה חמישית, האם מותר לרחוץ במים שנתגלו את הבהמה התמאה ומדוע? והתשובה, תוספות אומרים שאסור משום בל תשחית שמשחית הבהמה. אילו רשי במסכת בבא קמא אומר שאפשר שמותר, שכן כתב רשי שהאיסור הוא רק שמה ישחטנה ויוכל בשרה. שאלה אחרונה על דף למד, האם מותר לרחוץ במים שנתגלו חתול שלו של חברו ומדוע? והתשובה, חתול שלו מותר מפני שהחתול אינו ניזוק מערס הנחש, אלא רק מחריש וחוזר ומבריא, ושל חברו אסור משום שפעמים שירצה למכור את חתולו קודם שעברי. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות הדף אשר למדנו אתמול במסגרת דפינו היומי דף למד במסכת עבודה זרה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי בשבוע א' דראש חודש אדר תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף למד א' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד עמוד ב' שתי שורות לפני סוף הדף מן המילים. אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בן בתירה שלושה יינות אין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בראש חודש אדר שמרבים בשמחה ונצליח. מתחילה הגמרא לדון בדין יי נסך וסתם יינם. אומרת הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בן בתירה שלושה יינות הן. שלוש דרגות איסורן ביין של נוכרי. הדרגה הראשונה יי נסך, יין שוודאי ניסחו לאלילים, הרי הוא אסור בענה ומטמא טומאה חמורה כתומת מת. רבי יהודה בן בתירה סובר שתקרובת עבודה זרה מטמא כמת מן התורה, כדי לקמן בדף למד בית עמוד בית, אבל חכמים חולקים עליו וסוברים שאינו מטמא, אלא מדי רבנן. כך אומר הריטב"א. אם כן, הדרגה הראשונה יהי נסך, שוודאי ניסחו לאלילים אסור בענה ומטמא טומאה חמורה כתומת מת, והיינו שמטמא אדם וכלים ומטמא גם על ידי מסע וטומאת אוהל, ושיעור טומאתו הוא בחזית. ולמרות שבלח השיעור הוא ברביעית, אז מדוע ביהי נסך? שנלמד מטומאה אין צריך שיעור רביעית ודי בכזית. אומרים התוספות שכיוון שאסור מטעם תקרובת, תקרובת הוקשה ושוותה לזבח, לכן טומאתו בכזית כמו זבח. הדרגה השנייה סתם יינם של גויים שאין אנו יודעים אם להתנסך אם לא, וכותבים הריטב"א והמאירי שבכלל זה גם יין שלנו שנגע בו גוי שדינו כסתם יינם, כמו שכתב הרמב״ם, אף הוא אסור בהנאה מדברי חכמים משום גזירת יי נסך. המאירי כותב שפנחס ובית דינו אסרו סתם יינם בשתייה כדי שיתרחקו ממסיבותיהם ולא יבואו לידי זנות עם בנותיהם, ואם משכו מזה לעבודה זרה כדרך שעשו בשיטים. ובית דין בימי התנאים ראו שחיבת ניסוך היין לעבודה זרה תקפה עליהם, לכן גזרו על סתם יינם איסור הנאה מחשש, יין שוודאי יתנסך לעבודה זרה, שאסור בה הנאה מן התורה. כמבואר לאל בדף חפתת עמוד ב', ומטמא טומאת משקין, כלומר אם נגע בו שרץ, הרי הוא מקבל טומאה קלה לטמא אוכלים ומשקים ולא אדם וכלים, ורק אם הוא בשיעור רביעית הלוג של היין, יכול תומת משקין, ולא יחמירו בו לומר שיקבל תומה בפחות מרביעית. דהיינו, אין כוונת הגמרא לומר שגזרו תומה על סתם יינם, אלא שדין סתם יינם הוא כשאר משקים המקבלים תומה. והחידוש הוא, שאף שיחמירו בסתם יינם להחשיבו כי יהי נסך לעניין איסור הנאה, מכל מקום לא יחמירו בו לומר שמטמא בשיעור קטן מרביעית, אלא דינו ברביעית כשאר משקים. הדרגה השלישית, המפקיד יינו אצל עובד כוכבים. היין אסור בשתייה מדברי חכמים ומותר בהנאה שאינו אלא ספק אם נגע בו הגוי ולכך לא אסרו בהנאה. סברה עכשיו הגמרא שמדובר במפקיד יין בחבית ללא חותם. מקשה הגמרא לדין האחרון, כיצד הותרה בהנאה יין שהופקד ביד עובד כוכבים ואתנן? הרי שנינו במשנה במסכת דמאי פרק ג' משנה ד', ישראל המפקיד פירותיו אצל עובד כוכבים בלא חותם, וישיבם לו העובד כוכבים הרי הם כפירותיו של עובד כוכבים וחושש בהם לשביעית, שמה הם פירות שביעית החייבים בביור. ולמעשר שהם אינם מעוסרים, לפי שסתם עובד כוכבים בחזקת, שוודאי יחליף הטוב ברע ממנו ונתן לעצמו את הפירות של הפיקדון וישיב לישראל פירות שלו הגרועים מהם. ואם כן, גם ביין המופקד אצל עובד כוכבים, יש לנו לחשור שהחליפו את היין שלו ויעשר אפילו בהנאה כדין סתם יינם. מתרצת הגמרא מה שאמרו שיין המופקד אצל גוי מותר בהנאה, היינו כגון שייחד לו הגוי לישראל בביתו קרן זווית. מקום שמיוחד וסגור בפני עצמו להנחת היין ומסר לישראל את המפתח של אותו מקום, או שעשה חותם על החבית, ולכן אין חשש החלפה. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, יחי אם כן שאין חשש החלפה, מדוע רק הנאה מן היין מותרת ושתייה נאה מלישתרי? יש להתיר גם את השתייה, ומוכיחה הגמרא שאכן צריך להיות היתר שתייה ממעשה שהיה. דעה רבי יוחנן היה מעשה ברבי יוחנן דאיקל לפרוד, הזדמן לעיר פרוד שבר כפרה היה דר שם, והיה זה לאחר פטירת בר כפרה, אמר, שאל רבי יוחנן את בני המקום, כלום יש משנת בר כפרה? האם ידוע לכם איזה דין ממשנת בר כפרה? תן עלי, שנה לו רבי תנחום דמין פרוד בשם בר כפרה, שהמפקיד יינו אצל עובד כוכבים מותר היין אפילו בשתייה. קרי עלי קרא רבי יוחנן על בר כפרה ואמר עליו בדרך משל את הפסוק במגילת קהלת פרק י' פסוק ג', מקום שיפול העץ שם יאו, כלומר מקום שדרו בו התלמידי חכמים שם הם נמצאים. תמה הגמרא שם יאו סל כדאי תח, וכי כך היא כוונת רבי יוחנן שהם עצמם נמצאים שם? והרי בר כפרה כבר נפטר והלך לבית עולמו. תרצת הגמרא, אלא, כך היא הכוונה, שם יהיו פירותיו. במקום שנמצא העץ, שם ימצאו הפירות שנשרו ממנו. וכוונת רבי יוחנן הייתה, שרוצה לדעת את דברי החכם, ישאל את בני עירו שהם שומעים ולמדים ממנו, והם מלמדים אותם לאחרים. על כל פנים קשה, שכך שמענו מדברי בר כפרה שיין המופקד אצל עובד כוכבים מותר בשתייה, ולא רב יהודה בן בטירה אמר שחבית הפיקדון אסורה בשתייה. תרץ לגמרא, אמר רבי זעירא לא קשיא, אין זו קושייה כיוון שבאמת זו מחלוקת תנאים. דברי בר כפרה הם כשיטת רבי אליעזר, דברי רבי יהודה בן בטירה הם כשיטת רבנן. דתניא, שנינו בברייתא, אחד הלוקח ואחד הסוחר בית העומד בחצרו של עובד כוכבים, ומילאו הלוקח או הסוחר את הבית בחביות יין ולא נשארו לדור שם, אבל נעלו את הבית ומפתח הבית בידם, באופן שאין הגוי יכול להיכנס לבית שלא מדעת הישראל, אלא אם כן יזייף את המפתח, או שהיה חותם על כל חבית שנעשה ביד ישראל. רבי אליעזר מתיר גם את שתיית היין, משום שאין לחשוש שבעל החצר הגוי יזייף את המפתח או את החותם, וכן ידעת בר כפרה, והחכמים אוסרים להניח שם את החביות מחשש שמא יזייף. זאת כיוון שיש לו דריסת רגל בחצר ואין הישראל דר שם, אז הוא אינו מובדל כל כך מן היין ואינו חושש מלזייף. ואם עבר והניחם, היין אסור בשתייה ומותר בענאה. ורבי יהודה בן בטירא לאילה אומר כך, אומר זאת בשיטת חכמים. וטעם השיטה הזו, כיוון שאין כאן אלא ספק מגע גוי ולא אסרו את הנאתו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל המפקיד, שאף שאנחנו חוששים שהגוי זייף ונגע ביין, מכל מקום לרבי יהודה בן בטירא מותר היין בענאה, כיוון שהוא הולך לשיטתו לקמן בדף נ"ט עמוד ב', שיין של ישראל שנגע בו הגוי לא נאסר בענאה, משום שאין מנסחים אלא בפני עבודה זרה. ועוד שיכול הישראל לומר למנסך שאין בכוחך לאסור את ייני לאונסי, ואף שיחמיר לחשוש ששתה ממנו, לא יחמיר לחשוש שיחליפו ביין שלו, כיוון שכל עיקר סתם יינם אינו אסור אלא מדרבנן. דנה הגמרא כמו מי נפסקה הלכה. אמר רב חייא בריידר רב חייא בר נחמני, אמר רב חייא בנו של רב חייא בר נחמני, אמר רב חיסדא אמר רב בשמו של רב חיסדא שאמר בשמו של רב, ואמרי לה ויש אומרים שלא אמר רב חיסדא כך בשם רב, אלא אמר רב חיסדא אמר זעירי, אמר רב חיסדא בשמו של זעירי, ואמרי לה ויש כאלו שאומרים שכך אמר רב חיסדא, אמר לי אבא בר חמא, אחי אמר זעירי, כך אמר זעירי, הלכה כרבי אליעזר, שאף בחותם אחד אין חוששים לזיוף, היין מותר בשתייה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל דאמר רב הלכה כרבי אליעזר, הרי לקמן בדף למתת עמוד א', רב עצמו פוסק שארבעה צריכים שתי חותמות כדי להתירם, ואחד מזה זה יין. וכן לאל בדף חפתת עמוד ב', אמר רב אשי שחומץ ויין מבושל, אינם צריכים חותם בתוך חותם, משמע שיין גמור צריך חותם בתוך חותם. וגם רבה לקמן דן מה הוא חותם בתוך חותם, ונשאלת השאלה למה לא לדון בכך, הרי הלכה כרבי אליעזר שאין צריך חותם בתוך חותם אפילו ביין. מתרצים התוספות בשם רבינו תם שדברי רב לקמן ורבה בסוגייתנו נאמרו בישראל חשוד, ודווקא בגוי די בחותם אחד, אבל ישראל חשוד גרוע מגוי, מפני שהוא בטוח שיאמינו ואינו חושש כל כך לזייף, לכן צריך שני חותמות. ותוספות עצמם מתרצים שדווקא במפקיד שבא לפיקדון הוא זה שנוטה לפיקדון בחזרה, אז די בחותם אחד, שבקל יכול לדעת אם הגוי זייף, מה שיצריך חותם בתוך חותם, היינו כששולח ביד גוי לחברו, שחברו אינו יודע כיצד היה צורת החותם, לכן צריך שתי חותמות שלא יתרח לזייף. הביאה הגמרא דעה חולקת וסוברת שהלכה כחכמים. אמר רבי אלעזר, הכל, כל דבר שיש לחשוש בו שגוי יחליפנו, משתמר, מותר לתנו לגוי שישמרנו כשמונח בחותם אחד, חוץ מן היין שאין משתמר בחותם אחד אלא בחותם בתוך חותם. שמפני חיבת הניסוך של העובד כוכבים יש לחשוש שיזייף חותם אחד ויש צורך בשתי חותמות. רבי יוחנן אמר אפילו יין משתמר בחותם אחד. מבארת הגמרא ולא פליגי, רבי יוחנן ורבי אלעזר לא נחלקו בבירור שיטת אחד התנאים הנזכרים, אלא נחלקו כמי מהם יש לפסוק הלכה למעשה. רבי יוחנן סובר שהלכה כרבי אליעזר, כרבנן, ורבי אלעזר סובר שהלכה כרבנן. ותוספות מפרשים באופן אחר, שלא נחלקו מהי ההלכה, שניהם פוסקים כרב שפסק כרבי אליעזר, אלא שרבי יוחנן נתכוון בדבריו לבאר את שיטת רבי אליעזר, ורבי אלעזר נתכוון לבאר את שיטת רבנן. איקא דאמרי, מביאה הגמרא לשון אחרת במחלוקת שבין רבי אלעזר ורבי יוחנן. יש האומרים שכך אמר רבי אלעזר, הכל משתמר ביד גוי כשמונח חותם בתוך חותם, חוץ מן היין שאין משתמר אפילו בחותם בתוך חותם, אלא צריך שמירה של ישראל. רבי יוחנן אמר אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם. מבארת הגמרא ותרוויו, ושניהם סוברים שההלכה כרבנן, שאילו לדברי רבי אליעזר די בחותם אחד כדי להתיר. מר סבר, רבי יוחנן סבר כי פליגי כשנחלקו רבנן על ידי רבי אליעזר והחמירו יותר מרבי אליעזר, הרי שלשיטתם לא די בחותם אחד, אבל בחותם בתוך חותם שרו. גם חכמים מתירים. ומר סבר, רבי אלעזר סובר אפילו חותם בתוך חותם, אסרי, רבנן אסרו אפילו חותם בתוך חותם. ואירת הגמרא, איך היא עשיית חותם בתוך חותם? איך ידע מכיצד עושה חותם בתוך חותם? אמר רבה, אגנה אפומה דחביתה, מגופת החבית שקפו אותה על פי החבית שריקה וטיט מרוח סביבות פי מגופת החבית, באופן שהטיט נתון גם על המגופה וגם על דפנות החבית כדי להדביקם. והחתימה, חתם על הטיט. אם עשה את שני הדברים הללו טיח וחותם, אבי חותם בתוך חותם, והיא לא, אם לא עשה זאת, אלא שתה חטית, ולא חתם לו, אין זה נחשב חותם בתוך חותם. ויהיה הגמרא אופן נוסף של חותם בתוך חותם. קפה דיקולה, סל, על פי החבית, והיינו שמרח טית על פי מגופת החבית, על פי פקק החבית, ואחרי שהיא תיבש הטית, קפה סל על פי החבית באופן שראש החבית ומקצת מהדפנות כנוסים בתוך הסל, ומהדק והסל מהודק באופן שיש תרחה להסירו מראש החבית ולהחזירו, אבי חותם בתוך חותם. והיא לא מהדק, לא היה סל מהודק על החבית ונוח לתלום משם, לא אבי חותם בתוך חותם. כי כיוון שנוח לתלום משם, הרי זה כמי שאינו. ועוד אופן של חותם בתוך חותם, נוד, כלי של עור שמילאו ביין. קשור ומונח בדיסקה היה סק של עור, וגם פי הסק היה קשור. עם חתימת פי וקשר בפי הנוד היה למטה בשולי הסק, ושולי הנוד למעלה כלפי פי הסק. אבי חותם בתוך חותם, מפני שתורח הוא להפוך ולהתיר את קשרי הסק והנוד, ושוב לחזור ולקשור ולהפוך באופן שהיה מקודם. וכיוון שכך לא יתרח הגוי, ואין חשש ליין נסך או להחלפה. אבל אם פיו של הנוד היה למעלה בפי הסק, אז לא אבי חותם בתוך חותם, משום שתרחה מועטת היא להתיר ולקשור ולהחזיר למצב הקודם, ויש לחשוש להחלפה. אופן רביעי של חותם בתוך חותם, ואפילו לא היה הנוד נתון בתוך סק, כי קייף פומה לגב, אם לאחר שקשר את הנוד כפף את הקשר לתוכו וצייר וחתים, וקרח וקשר פעם נוספת על הכיפוף, גם זה אבי חותם בתוך חותם, כיוון שהגוי מתיירא שמא לא יחזור הכפל למקומו ויקירנו הישראל. הנימוקי יוסף מבאר שגם כאן מדובר שהנוד מונח בתוך הדיסקאיה, אלא שלאחר שקשר את הנוד וכפף את הקשר לתוכו, חתם את הדיסקאיה, והיינו, שלא כדברי רשי, שבאופן שלפנינו מדובר בלי דיסקאיה, אלא שגם כאן מדובר בדיסקאיה, והחילוק בין האופן הקודם לאופן שלפנינו הוא, שכאן לא צריך להפוך פי הנוד לתוך הדיסקאיה. ויהיה הגמרא דין יין המופקד ביד קוטי. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. בראשונה בתחילה היו החכמים אומרים יין של מקום ששמו עין קושי, וקוטים היו דרים שם, אסור, אף שאינם עובדי אלילים. לפיכך, אין לחשוש שמה ניסחו את היין לעבודה זרה. והברייתא הזו סוברת שקוטים גרי אמתם ואינם עובדי אלילים. וכל זה, קודם שגזרו עליהם להחשיבם כגויים גמורים. אבל לאחר שגזרו עליהם, שוב יש לחשוש גם ביינם. כמובן במסכת חולין דבב עמוד א' שדמות יונה מצאו להם בראש הר גריזים, שהיו עובדים אותה וגזר רבי מאיר להחשיב את כולם כגויים. אם כן נאמר בברייתא שבראשונה היו החכמים אומרים יין של מקום, ששמו אין קושי, וקוטים היו דרים שם אסור אף שאינם עובדי אלילים מפני המקום ששמו בירת סריקה, שהיו גרים בו עובדי כוכבים, ואותם עובדי כוכבים היו מצויים גם בעין קוש, ומאחר שאין קוטי מקפיד על מגע גוי ונמצא שכל יינם בחזקת מגע אנשי בירת סריקה שהם עובדי כוכבים, הוא נאסר. וכן היין של מקום ששמו ברקטה, שגרו שם קוטים אסור מפני אנשי כפר פרשי, הסמוכים לשם שהם עובדי כוכבים הם מצויים גם בברקטה, ושל זיגדור שאף זו עיר של קוטים אסור מפני כפר שלים. לאחר זמן חזרו החכמים לומר, דווקא חביות פתוחות הנמצאות אצל הקוטים אסורות, אבל חביות סתומות הנמצאות אצלם מותרות. והרי את הגמרא מעיקר מה יסבו, ולבסוף מה יסבו, בתחילה שאסרו חכמים את כל היין, מה סברו ומה היה הטעם לאסור, וכששינו חכמים את דעתם בסוף וחילקו ביניהם, מאיזה טעם שינו והתירו את הסתומות, משיבה הגמרא מעיקר הסבור שאין קוטי מקפיד על מגע עובד כוכבים ביין שלו ומניח לו לגעת בו. ולפיכך לא שניין חילוק בין אם יינם נמצא בחביות פתוחות, ולא שניים נמצא יין בחביות סתומות, הכל אסור, שכן יש לחשוש שקודם פתיחת החבית נגע הגוי ביין. ואילו לבסוף סבור, סברו החכמים שיש לחלק. דקי לא קפיד, מה שהקוטי אינו מקפיד על יינו ממגע גוי, דווקא הפתוחות, על חביות הפתוחות שעתידות להימחר תוך זמן קצר, אבל הסתומות, על החביות הסתומות שרגילים להשותן, ואינן נמכרות מיד, מקפת קפיד, נזרים בהם ממגע גוי משעת הדריכה עד לאחר סתימת החבית כהלכתה, כדי שיוכל למוכרם אף לישראלים, ולכן הורו חכמים שהסתומות מותרות. בקשה הגמרא סתירה בין הברייתות. הגמרא סוברת בפשיטות שכמו שקוטי מקפיד על מגע גוי בחביות סתומות שלו, כך מקפיד על סתומות של ישראל שהופקדו אצלו. ולכן מקשה הגמרא בתמיה וסתומות מותרות, וכי אין לחשוש למגע גוי בחביות סתומות המופקדות ביד קוטי, ורימיני, אשאל אותך סתירה. ממה ששנינו בברייתא, אמר בברייתא שולח חבית של יין ביד קוטי, וכל שכן נמשל החבית של יין ביד גוי, שהקוטים אינם מקפידים על מגע גוי, וכן השולח חבית של ציר, זהה יוצאת מדגים הנכבשים במחבש ונעשה חזק כחומץ ומטבלים בו את המאכל, וכן חבית של מורייס, מאכל לעשוי משומן קרבי דגים והיו רגילים לערב בו יין, ביד עובד כוכבים, אם הכיר חותמו וסתמו, אם חותמו וסתימתו מוכרות, וניכר שלא זייפה משליח, מותר, ואם לאו, אם הוא לא מכיר, אסור, וטעם האיסור לגבי יין שביד הקוטי, הוא החשש שנגע בו גוי, ולגבי ציר שביד עובד כוכבים החשש הוא שיחליפו בציר של דגים טמאים הגרוע ממנו. ובמורייס שביד העובד כוכבים יש לחשוש שהוציא ממנו מעט והוסיף במקומו יין שהוא זול מהמורייס, על כל פנים מבואר בברייתא, שאין להתיר יין שצל הקוטי אפילו בחבית סתומה, אלא בהכרת החותם. ואילו בברייתא לאל שנינו שמותר לקנות מהם יין בחבית סתומה, תרץ את הגמרא אמרה בזעירה לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות. אמנם מן הסתם אין הקוטי מקפיד לשמור שלא ייגע הגוי ביין. מכל מקום כאן בברייתא אומרת שהסתומות מותרות, מדובר באותן הנמצאות בעיר. שהכל רואים את מעשה הקוטי ואם לא יקפיד, יחששו אנשים שנגע גוי ביינו ולא יקנו ממנו. אבל כאן, בברייתא ששנינו שהסתומות צריכות חותם, מדובר בדרך. והיינו מחוץ לעיר שאין הרבים מצויים שם ולכן אין הקוטי חושש שיוודע שנגע הגוי בחבית. דוחה הגמרא את תירוצו של רבי זיירא, מה תקיף לרבי ירמיה, מקשה רבי ירמיה על תירוצו של רבי זיירא, מידי אנך דעיר, לא בדרך חתו, וכי אילו שבעיר לא באו קודם לכן מן הדרך, ונמצא שגם על היין שבעיר יש חשש, שמא נגע בהם גוי בדרך לעיר, אלא אמר רבי ירמיה, רבי ירמיה מיישב באופן אחר את הסתירה ואומר, כך צריך ליישב את הסתירה בין הברייתות, הברייתא המתירה לקנות מחביות סתומות, בקונה יין הנמצא בין הגיטות שנינו. בקונה יין הנמצא במקומות לדריכת היין, והטעם שהתירו את החביות הסתומות שבאותם מקומות, כיוון דכולי אלמא אפכי, הכל עוברים ושווים ומצויים בדרכים, והקוטי מירטט מפחד ונזהר שלא יגעו גויים ביינו. אמר, הוא חושב בדעתו, אשתי חזי לי מפסידו לי. אם ישראל יראו אותי עכשיו שאיני נזהר ממגע גוי, יאסרו את ייני, ואפסיד את כספי. מביאה הגמרא הלכות בעניין שאיחר פירות של גויים. איתמר נאמר בבית המדרש מפני מה אסרו חכמים לשתות שאיחר פירות של עובדי כוכבים, ותוספות בדיבור המתחיל מפני כותבים, שהאיסור הזה לא נמצא לא במשנה ולא בברייתא, ושמא בימי המוראים אסרו. והמאירי כותב שחכמים לא גזרו לאסור השאיחר, אלא הוא מנהג קדושים להרחקה יתירה. אם כן נאמר בבית המדרש מפני מה אסרו חכמים לשתות שאיחר פירות של עובדי כוכבים, הרי הוא נעשה מדברים המותרים באכילה, ובכלל דין שאיחר זה בין שאיחר של תמרים ובין של תבואה. כך תוספות דיבור המתחיל בתרוויו, והטעם משום שמסתמה אין לחלק בין סוגי השאיחר. והרמב״ם כותב שיין תפוחים ויין רימונים וכיוצא בהם מותר לשתותם בכל מקום משום שהוא דבר שאינו מצוי ולא גזרו עליו. שואלים התוספות מדוע לא אסרו את השאיחר משום בישולי עובדי כוכבים שהרי בישוליהם נאסרו כדי לקמן בדף למדהי עמוד ב' במשנה, והם מתרצים שהגמרה כאן סוברת כאותה שיטה בדף למדחת, שכל שאינו עולה על שולחן מלכים אין בו משום איסורי בישול עובד כוכבים, ושאיחר אינו עולה על שולחן מלכים. תירוץ נוסף אומרים התוספות, שבשאיחר התבואה בתהילה לגבי המים ואין במים משום בישולי אקום. וכן מצינו שברכת השאיחר שהכל נהיה בדברו, משום הטעם שהתבואה בתהילה לגבי המים. אם כן אומרת הגמרא, למה נאסר שאיחר פירות של עובדי כוכבים? הרי הוא נעשה מדברים המותרים באכילה ואין מנסחים ממנו לאלילים. רמי ברחמה אמר בשם רבי יצחק משום חתנות, שלא יהיה רגיל לעשות משתאות אצל הגוי וייתן עיניו בבת העובד כוכבים. ואילו הרעבד מפרש משום חתנות, היינו, שעל ידי שתיית שאיחר שלהם, עלול להיכשל בשתיית יינם, וביינם גזרו משום חתנות. וזה המושג שימצא דשימצא, שמוזכר בגמרא בהמשך. ורב נחמן אמר משום גילוי, הגויים אינם נזרים בגילוי המשקה, ויש לחשוש שמה שתה ממנו נחש ויטיל בו ארס, ואם ישתה ממנו הישראל ימות. מבררת הגמרא את העמו של רב נחמן. הגילוי דמי, מה הגילוי שצריך לחשוש לו והגויים אינם מקפידים עליו? הילמה גילוי דנזייתא, אם נאמר שאינם מקפידים בגילוי הגיגיות שבהם נעשה השיחר, הרי אנן נמי מגלינן, גם אנחנו איננו נזרים בגילוי שיחר שבגיגית הזו, משום שמקובל בידינו שהנחשים אינם שותים שיחר, וכמו כן שאר השרצים שיש להם ערס אינם שותים. ואלא החשש הוא מגילוי דחביתה, החבית שהשאיחר מונח בה לאחר שנגמרה עשייתו, אבל קשה, הרי אנן נמי מגלינן, גם אנחנו מגלים את החבית ואין לנו נזרים מהטעם האמור. משיבה הגמרא לא צריכה, אכן חשש הגילוי אינו אלא באטרה דמצלו מיה, במקום שבעשיית השאיחר מצלילים את המים קודם שנותנים התבואה, ואז עומדים המים בכלי יום או יומיים עד שכל הלכלוך שבהם שוקע ונעשים צלולים. על אותו זמן חוששים שלא נזר הגוי והניח את המים מגולים, והרי במים יש איסור גילוי. אומר הנימוקי יוסף שגם במקום שאין מצלילים את המים, אסרו גזירה משום מקום שמצלילים בו. ובתוספות רבינו חננאל מביא בשם רבו, שמדובר שאותם שהיו מצלילים את המים לא היו מטילים קשות לתוך השיחר. שאם לא כן, קשה שהרי בסמוך מובא שרב סובר, שהטעם הוא משום גילוי ומתיר משום מרירות הקשות. הקשה רבינו חננאל, שאם כן מדוע הקשתה הגמרא ממנהגנו לגלות את השיחר, הרי אנחנו רגילים לתת קשותה, ולכן לא הקפידו על הגילוי, והוא מתרץ שכוונת הגמרא היא, כיצד אנו מגלים אפילו כשאין קשותה. ועוד הוא כותב שאפשר לומר שרב חולק על האמוראים בעניין איסור שיחר של גוי, ששאר האמוראים אסרו משום גילוי אפילו היכן שיש קשות, ורב שחולק עליהם סובר שכשיש קשות, אין צריך להקפיד. הוא אמר בסתם ששחר של גוי מותר ולא הוא צריך לפרש, שהיינו דווקא באותו שיש בו קשותה, כי היה דרכם לשים קשותה. מקשה הגמרא אלא מעטה לפי דבריך שהטעם הוא משום גילוי של מים? קודם עשיית השיחר, אם כן שיחר של גוי שנעשה ישן, תשתרה, יהיה מותר לשתותו. ואמר רבי חנינה, ישן, יין ושיחר וכל דבר שיש בו משום גילוי, שנתגלה כשהוא חדש והמתין לו עד שנתיישן וישביח, מותר לשתותו, מפני שאם היה בתוכו ערס, אין הערס מניחו לישן. אין הערס מניחו להתיישן ולהשביח, אלא מקלקלו. וממה שאנו רואים שהתיישן, מוכח שמעולם לא היה בו ערס. וכן יין שנתגלה בשלושה ימים ראשונים לאחר שנשחט בטרם יחמיץ, והחל לקבל חוזק של יין, אם יחמיץ, אם נעשה יין, מותר לשתותו משום שברור שלא שתה בו נחש, שאילו שתה ממנו הנחש, אין מניחו להחמיץ. ועל כל פנים מבואר ששחר שיש בו ערס אינו מתיישן. ואם כן, מדוע לא התירו שיחר ישן שמוכח שלא היה בו ערס בתחילת עשייתו? מתרץ את הגמרא, אסרו חכמים גם שיחר שהתיישן, גזירה ישן עתו חדש, כדי שלא יבואו לשתות מהחדש, שההבדל בין הישן לחדש אינו ניכר כל כך. מביאה הגמרא את מנהגי האמוראים בשתיית שיחר של גויים. רב פאפה מפקין לי לאבבה דחנותה ושתי. היו מוציאים לו שיחר של גוי לפתח החנות ושם היה שותהו. ואפילו אם החנווני עצמו הוציאו לפני הפתח למכור, מותר לשתות שם, אומר המאירי. רב החי מייטו לי לביתה ושתי. הביאו לו לשתות את השיחר בביתו והקפיד לו לשתות גם בפתח החנות. ומבאר את הגמרא את עניין מן אגם. ותרוויו שניהם סברו שטעם האיסור הוא משום חתנות ולא משום הגילוי. מצד ההרחקה של חתנות, די בזה שלא ישתה ברשותו של הגוי. וכיוון שאינו שותה בבית הגוי, אין חשש של קירוב הדעת. מה שהקפיד רב החי שיביאו לו לביתו, אביד הרחקה יתרתה. עשה כן משום שרצה להחמיר על עצמו יותר ממה שהדין מחייב. במשנה לקמן בדף למדהי עמוד ב' מובא, שגזרו על פת ועל בישולי גויים משום חתנות. ביקשו הראשונים מדוע גזרו על הדברים הללו והסרום גם בבית היהודי, ואילו השיחר לא נאסר עליה ברשות הגוי, ונאמרו בזה כמה דרכים. תוספות ריד לקמן מבאר, שבבישול ופת חשש הקירוב הוא משום עשייתם, שמאחר שלתבשיל צריך אומן שיודע לתקן תבשילו ולבשמו, וכאשר הישראל רואה את הגוי שיודע לתקן מאכלו היטב, מתווה לתבשילו ונמלח אחריו ומתחתן בו. וכן גזרו על הפת מפני אפייתן, שהיה שולח לגוי לאפותה, ומתוך כך נמשך ליבו אחריו, ונכנס אהבה ורעות ביניהם ובאים ומתחתנים יחד. אבל איסור שיחר משום חתנות אינו משום עשיית השיחר, אלא מפני שאם היה מותר לשתות משיחר שלהם, היה הולך לבית הגוי, ומשתכר עמו, ומתוך כך מתחתן עמו. אבל אם הישראל שוטב בביתו בפתח החנות, הרי שיש כאן הרחקה ולכן מותר. הרמב"ן, הר"ן ותוספות הראש נתנו בפת טעם אחר, כי על הפת יחיה האדם והכל צריכים לפת, ועל כן צריך הרחקת יתר. ועוד, שהוא מעשה נשים, ולכן החשש של קירוב לחתנות גדול יותר, מה שאין כן בשיחר. עוד כותב הרמב"ן, על פי מה שמצא בנימוקי חכמי הצרפתים, שאת השיחר לא אסרו ראשונים מעולם, אלא האחרונים נהגו בו חשש חתנות. כותב הרמב"ן שמפני זה מקילים בו יותר ומתירים לשתותו מחוץ לרשות הנוכרי, שכן לא נאסר בבית דין. והמאירי כתב שאין מצוי כל כך שיגרום השיחר לקירוב הדעת. ועוד, שאין בני אדם מזמינים את חבריהם לשתות ממנו, ולכן לא כללו הראשונים את השיחר בגזירתם, אלא שהוא מינה קדושים להרחקה יתירה, ומתוך כך לא אסרו, אלא בביתו של הגוי. תוספות בדיבור המתחיל ותרוויו כותבים שבבית העובד כוכבים עצמו ודאי צריך להיזהר שלא לשתות שיחר. שהרי רב פאפה ורב החי שהיו בתראי, שהם היו אחרונים, לא היו שותים. אמנם המתחסן בבית העובד כוכבים ייתכן שמותר לו לקנות בעיר שיחר מן העובדי כוכבים ולשתותו בפונדק, משום שהפונדק נחשב כמו בביתו של ישראל. ואף אם העובד כוכבים שהוא מתחסן אצלו נותן לו משלו, מותר לו לשתות משום איבה, כי לא אסרו משום חתנות, אלא לקבוע שתייה בחנות או ברגילות לשתות בבית העובדי כוכבים. אבל באקראי באלמה, מותר. עכשיו מבררת הגמרא את דין שתיית שאיחר אצל ישראל החשוד להקל בסתם יין של גוי. רב שמואל בר ביסנה איקלה הזדמן למקום ששמו מרגואן, שגרו שם ישראלים החשודים שלא היו מקפידים על יינם של עובדי כוכבים. הייתו לחמרה ולא אישתי, הביאו לו יין ולא רצה לשתות. הייתו לשיחרה ולא אשתי, הביאו לו שיחר וגם כן לא רצה לשתות ממנו. שואלת הגמרא, בישלמה חמרה, מובן מדוע לא רצה לשתות יין? משום שימצא חשש שנחשדו על יין נסך, אלא שיחרה משום מהי? מהו הטעם שלא רצה לשתות מהם? תרץ את הגמרא, משום שימצא דשימצא, דחשש לשתיית שאיחר משום שתיית יין. שאויל וישראלים הם יבואו להימשך אחרי יינם, שיש בו חשש של יין נסך. ויהיה הגמרא דעה חולקת בעניין שאיחר של גוי. אמר רב אי שיחרה דארמה שרי, השאיחר הנעשה אצל גוי מותר לשתותו. ואולם חי הברי, לחי הבני אני מורה, לא נשתה מיני, שלא ישתה ממנו. מקשה הגמרא, מה נפשך? איך שתפרש את דברי רב יהיה קשה? איש שערי, אם הוא סובר ששיחר גוי מותר, לכולה על מה שערי. צריך שיהיה מותר לכולם, ומדוע אסר לבנו? אי אסיר, ואם הוא סובר ששיחר גוי אסור, לכולה על מה אסיר, צריך שיהיה אסור לכולם. ומדוע אסר רק לבנו ולכולם מתיר? מתרץ את הגמרא אל הביאור דבריו הוא כך. רב סבר, שתם האיסור בשיחר גוי זה משום גילויה, שאינם נזרים מגילוי. ויתכן ששתה נחש מהמים קודם שהוטלו לשיחר, כאמור לאל. אמנם בני אדם הבריאים אין חשש שינזקו משתיית שיחר זה, כיוון שסתם שיחר מטילים לתוכו קשות. ואז אל מרורה דקשותה וקל אלי זיהרה. וטעם המרירות שיש בקשות מחליש את הארס, שלא יהיה בו כוח לאלקות אדם בריא. ודלקי, אבל אם אשתה הוא אדם חולה או חלוש בטבעו, הארס מלכי להתפי, מכביד ומגביר את חוליו יותר ומסתכן. וחי הבריא או איל ולקי, כיוון שחי הבני חולה, לא נשתה מיני, אסור לו לשתות שיחר של גוי כדי שלא יסתכן. ממשיכה הגמרא בעניין משקין מגולין. אמר שמואל, כל השרצים יש להם ארס, ולכן אסור לשתות משקה ששתה ממנו אחד השרצים. ולא הוזכר של נחש יותר מן האחרים, אלא מפני חומר הסכנה. שארס של נחש ממית את השוטה, וארס של נשרצים אינו ממית אלא מלכה ומביא חולי על השוטה. והרי מילוניל כותב, שארס הנחש ממהר מיתתו ביום ששוטהו או יומיים. ושל שאר שרצים מלכי הגוף ומנפח קריסתו ולבסוף מת באותה מיטה ואפשר שיוכל להתרפא מאותו חולי. אמר לשמואל לחי בר רב, אמר שמואל לחי בנו של רב, בר אריה, בן אריה, והוא קינה אותו כך דרך חביבות לבן איש גדול, תא ואימא לחמילתא מעלייתא, דאה ואמר רב אבוך, בוא ואומר לך דבר מעולה שהיה אומר אביך רב, אחי אמר אבוך, כך אמר אביך, אתה מדוע, אני ארמי זוקני, אילו הגויים נפוחים, דאבו שתו גילויה, שהיו שותים ממשקים מגולים ולא מתו, מה שלא מתו, איידה דאחלי, מתוך שהם רגילים באכילת שקצים ורמסים, חביל גופיו, נעשה גופם חם ומחליש את כוח הארס. עוברת הגמרא עכשיו לדון בחומץ שאיחר שנלקח מגוי. אמר רב יוסף, אי חלה דשיחרה דארמאה, חומץ של גוי עשוי משאיחר, אסור בהנאה, אויל דמאר ובי שמערבים בשאיחר, דורדיה דיי נסך. שמרים של יין נסך כדי להחמיצו, והשמרים אוסרים אותו. לאו דווקא שידוע שניסחו את היין, אלא הוא הדין לסתם יינם, שדינו כיין נסך כדי לאל בדף למד א' עמוד א'. אמר רב אשי ומאוצר שרי, אם רואה ישראל שהגוי מוציא את החומץ מכלי שבו עשוי החומץ לעמוד ימים רבים, מותר לו להשתמש בו, מפני שאין מערבים שמרים באוצר, כיוון דעים מערבי. כאשר מערבים שמרים בחומץ ומשאים אותו למשך זמן, מסרה שרי, מסריח החומץ ומתקלקל. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, ומאוצר שרי, מזה נראה שמותר לקנות כל מיני משקה מן העובדי כוכבים כגון יין תפוחים ומי תותים ואפילו דמיהם יקרים יותר מן היין, ובלבד שיראו הישראל מושך מן החבית. דוודאי לא ירבו יין בתוך החבית לפי שהיין מסריחן או מקלקלן. אבל אם לא ראה הוא מושך מן החבית, אז הדבר מתחלק. במשקה היקר מן היין אסור שמא ערב בו יין להסתכר ולהרוויח, אבל אם היין יקר, אין לחשוש שמא ערב בו יין כדי להכשיל. ממשיכה הגמרא בביאור דברי המשנה. שנינו במשנה, וחרס אדריאני של גוי אסור בהנאה. מבארת הגמרא מהי אדריאני? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, זה חרס של אדריאנוס קיסר. שהיה רגיל ליטול עמו כאשר היה יוצא בגייסות, ועל שמו הוא נקרא חרס אדריאני. כי עתה רב דימי אמר, כשבא רב דימי מארץ ישראל אמר, פירוש עניינו של החרס הזה, קרקע בתולה הייתה, דהיינו קרקע שלא עבדה, שלא נטעה ולא זרעה אדם מעולם, ולכן כוח ההצמחה שבחזק עבדה, עשה בה את כל העבודות הנצרכות לגידול, הוא נטעה בגפנים ומתוך שגדלו בקרקע בתולה, הוציאה את כל כוחה בענבים הללו, והיין שנעשה מהם היה חזק ביותר. הוא רמילה לחמרה בגולפי חיוורי, הטיל יין זה לתוך כלי חרס חדשים שעדיין לא בלעו שום משקה, ומה הצילו לחמרה היו ומצצו הכלים את היין ונבלע בדפנותיהם כספוג הבולע לתוכו משקה, ומטברלו בחספי ושברו את הכלים לחרסים קטנים ודרו בהדיו ונשאו חרסים אלו עמם, וחולי חדמתו לכל מקום שהגיעו והיו חפיצים לשתות יין, תרו להו ושתו, היו משרים את הכלים במים והיה היין הבלוע יוצא לתוך המים, וכך שתו יין מזוג. והרמב"ם בפירוש המשניות מפרש את עניין חרס אדריאני, שהיו מגבלים טיט ביין ועושים ממנו כלי חרס בלא לצרפם בכבשן, ובשעה שנתנו במים הם נימוכים והטיט שוקע, ונשאר היין מזוג במים. מדברת עכשיו הגמרא בשבח היין שיצא מן החרסים הללו. אמר רבי יהושע בן לוי, וראשון שלנו, יין משובח שיש לנו, מעלתו כשל אישי שלהם, כמו המים שנשרו בהם החרסים הללו פעם שלישית, לאחר שכבר נשרו במים והחליפם פעם ופעמיים. דנה עכשיו הגמרא אם מותר להשתמש בחרס אדריאני לצרכים אחרים. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מהו לסמוך בהם קראי המיטה? האם מותר להשעין על חרסים אלו את רגלי המיטה כדי שלא תנוד, או שהדבר אסור כיוון שחרסים אלו אסורים בהנאה? מבארת הגמרא את הספק. ישראל הרוצה בקיומו של יין נסך, אבל לא כדי ליהנות ממנו כדרכו, אלא ליהנות ממנו על ידי דבר אחר. וכגון בנידון הזה שרוצה בקיומו של יין נסך הספוג בחרס בשביל לסמוך בחרס את קראי המיטה, האם שרי או אסור? האם מותר לעשות כן? או שאסור? זה שוודאי לא צריך לבערו מן העולם זה ברור, כי לא מצאנו את החיוב הזה, אלא בחמץ בפסח. השאלה, האם מותר להשין על חרסים אלו את רגלי המיטה כדי שלא תתנדנד? פושטת את הגמרא את הספק ואומרת תשמע, בואו שמע תשובה לשאלתך שכבר דנו אמוראים ראשונים בשאלה הזו. רבי אלעזר ורבי יוחנן נחלקו בזה, חד אסר וחד שרי. אחד מהם סובר שרוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, ולכן אין לסמוך בהם קרי המיטה, והשני סובר שמותר, ומסיים את הגמרא והלכתה כמן דאסר, ההלכה כדברי האוסר. מביאה הגמרא ברייתא שמסוף דברי יש קושייה על האמורה שהתיר. מי טבעי מקשה הגמרא על שיטת המתיר. שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, הדרדורין, כלים בינוניים של משקה, והרוקבאות, כלים של משקה שעשויים מאור מבושל וקשה, של עובדי כוכבים שמילו בהם הגויים יין ובלו הכלים לתוכם מהיין האסור, ועכשיו יין של ישראל כנוס בהם, יין של ישראל ניתן בתוכם לקיום, יין זה אסור בשתייה מפני שהיין האסור של הגוי נפלט מדפנות הכלים, והוא נותן טעם ביין של ההתר ואוסרו, ומדובר שקודם שמילאם ביין, לא עשה מילוי ועירוי של מים למשך 24 שעות שלוש פעמים, שאז אם עשה כן, זה מוציא את הכלי מידי איסורו, כמובן לקמן בדף למד ג' עמוד א', כך אומרים תוסות חכמי האנגליה. מצד שני מותר בהנאה מאחר שהיין אינו בעין, ואין כאן ממשות של איסור, ולא יחמירו חכמים שיעשר בהנאה ודיו שאסור בשתייה. ומביאה הברייתא הדעה החולקת, העיד שמעון בן גודה לפני בנו של רבן גמליאל על רבן גמליאל, ששתה ממנו מיין של ישראל שהיה כנוס בכלים של גוי. כלומר, לאחר ששכשכו ורחצו את הכלי ואת הנוד במים, לנקותם משאריות שנדבקו בהם מהיין הקודם. וזה היה בעיר רקו ולא חשש לפליטת האיסור, משום שסבר שכלים אלו אינם עשויים לקיום ואינם בולים מהיין הנתון בהם. ולא הודו לו, לא הסכימו החכמים למעשה ושל רבן גמליאל, כיוון שהם סוברים שאף כלים אלו בולעים. ותוספות ריד מפרש את המחלוקת, שלדעת בן גודה התיר רבן גמליאל את היין הזה הועיל ואיסור סתם יינם אינו אלא מדרבנן, ולא גזרו אלא כאשר הוא בעין ולא בנותן טעם שלו. ואילו החולקים עליו סוברים שלגבי שתייה ואכילה גזרו גם אם האיסור אינו בעין. ולפי הפירוש הזה, נמצא שרבן גמליאל התיר את השתייה אף כשאין ביין של הישראל 60 כנגד האיסור. עוד שנינו בברייתא הזו, נודות כלי יין העשויים מאור רך של עובדי כוכבים. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע בן קפוסאי, אסור לעשות מהם שטיחין לחמור וקפים לחמור מפני שהנודות ספוגים ביין של הגוי וזה אסור בהנאה. מדגדקת הגמרא מן הברייתא הזו, ואחה הרי כאן בעוקף דרוצה בקיומו של היין האסור ולא בשביל לשתותו, אלא על ידי דבר אחר שצריך להוקף, וקטני והברית השונה, דאסור, שאסור לעשות מהם שטיחים, קשה על החכם שהתיר לסמוך קראי המיטה בחרס הדרייני, דוחה הגמרא ומקשה על השואל ולתעמך לשיטתך שהתנא אסר לעשות מהנודות שטיחים, משום שגם קיומו על ידי דבר אחר אסור, אם כן גם קנקנים של עובדי כוכבים להתאסרו למזבן. כלי חרס של עובדי כוכבים יאסר לקנותם. מה ישנה, מה נשתנו נודות שאסר התנא אף לעשות מהם שטיחים, ומה ישנה קנקנים שלא נאסר לקנותם, אלא ודאי, אין טעם האיסור בנודות מחמת שהוא רוצה בקיומן על ידי דבר אחר, ולכן מבארת הגמרא באופן אחר מדוע אסרה הברייתא את הנודות. אמר רבא, הטעם שאסרו את הנודות זה משום גזירה שמא ייבקע נודו של הישראל, והתלנו לעוקף שנעשה מהנודות שקנה מהגוי, והתפרנו הישראל על גבי נודו, ונמצא שהיין של הגוי נותן טעם ביינו של הישראל ואוסרו, והישראל כלל אינו מרגיש בכך. והרשב"א הריטב"א והמאירים מפרשים שדווקא על עשיית שטיחין הייתה הגזירה, מפני שמצוי שמוליך ישראל על החמור את יינו, ושמא יזדמן לו שיבקע נודו בדרך, ולא ימצא איך לתקנו, ויטול ממנו ויתפור על גבי נודו ויעשר יינו. אבל בביתו מותרו לעשות בנודות הללו שר תשמישים, ואינו חושש מכלום. מקשה הגמרא עכשיו על השיטה האוסרת, ולמאן דאמר לשיטת האומר שאף רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור, וזה הטעם שאסרו לסמוך את קרעי המיטה בחרס אדריאני, מה ישנה קנקנים דשארו? מה נשתנו קנקנים של גויים שהתירו לקנותם, והרי הישראל רוצה בקיומם וכיצד יתירום? אמר לך, מתרץ את הגמרא, החכם האוסר יתרץ לך את השאלה הזאת ויאמר, אתם שם בקנקנים, ליתה לאיסור בעיני, האיסור בלוע ואינו בעין, ולפיכך די לו שיאסור בשתייה את היין הנתון בו. אבל לך כאן בחרס אדריאני, איתה לאיסור בעיני, האיסור קיים בעין, לפי שהחרס ספוג בהרבה יין, והרי הוא נחשב כגופו של יין ממש. ולכן גם קיומו על ידי דבר אחר, אסור. המאירי מביא שיש אומרים שלדעת השיטה הזו, גם נודות של אור, של גויים המלאים יין אסור לסמוך עליהם, שאף שרוצה בקיומו על ידי דבר אחר, מכל מקום נחשב האיסור כאילו בעינו. זאת מכיוון שהנודות רכים, אם לא שהם מלאים ביין, היה הנוד נמוך ולא היה ראוי לסמוך בו. עוברת עכשיו הגמרא לדון בעידותו של בן גודה, שכאמור העיד שרבן גמליאל שתה מיין של ישראל שהיה כנוס בכלים של גוי באקו, ומקשה הגמרא סתירה בין הברייתות. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא לאל שהעיד שמעון בן גודה על רבן גמליאל ששתה מן הכלים הללו ולא הודו לו. אומרת הגמרא, ורמיני, אשאל אותך סתירה בין הברייתא הזו לברייתא אחרת. כך שנינו בברייתא האחרת, יין הבא ברוקבאות של עובדי כוכבים אסור בשתייה ומותר בהנאה. רוקבאות, כבר הסברנו, זה כלים של משקה עשויים מעור מבושל וקשה. אם כן, נאמר בברייתא, יין שבא בתוך אותם כלים של עובדי כוכבים אסור בשתייה ומותר בהנאה. העיד שמעון בן גודה לפני בנו של רבן גמליאל על רבן גמליאל ששתה ממנו באקו והודו לו, וקיבלו חכמים את דבריו, וזה סותר למה שנאמר בברייתא הקודמת שלא הודו לו. מתרץ את הגמרא, מהי לא הודו לו דקאמר אתה, מה כוונת הברייתא הראשונה שלא הודו לו חכמים? היינו כל סיעתו, שאר החכמים שהיו שם, אבל בנו של רבן גמליאל, לכן מודי לי, קיבל את דבריו, וזו בעצם כוונת הברייתא השנייה שאמרה, הודו לו, דהיינו שבנו הודה לו. הביאה הגמרא תירוץ נוסף, היא באה את אמא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. שמעון בן גודה לחוד, ושמעון בן גודה, עם עין בסוף, לחוד. אלו שני אנשים שונים. בן גודה אמר שלא הודו חכמים לרבן גמליאל, ובן גודה אמר שכן הודו לו. והרעבד מפרש, הודו ולא הודו, היינו שקיבלו את עדותו של בן גודה או שלא קיבלוה. אומרת הגמרא שענינו במשנה, אלו אסורין ואיסורן איסור הנאה. המשנה לאל בדף חפתת עמוד ב' מנתה דברים האסורים מחמת שהם תקרובת עבודה זרה, ואמרה שאסורים בהנאה אורות לבובין, אור שהוצא מכנגד ליבה של הבהמה, כיוון שבדרך כלל עושים כן לשם עבודה זרה מסוימת, שדרך עבודתה היא בכך שחותכים את האור כנגד הלב, ומוציאים ממנה את הלב בעודה חיה להקריבו לפניה, והרי זו תקרובת עבודה זרה האסורה בהנאה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את ההלכה הזאת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, איזו אור לבוב שהנאתו אסורה, כל שקרוע כנגד הלב וכדור חתוך כמין ערובה שהיא עגולה, שכך היה דרך עבודת כוכבים, מוליך את השור בעודו בחיים לפני העבודה זרה, ועושה בו נקב עגול כנגד ליבו, ומוציא את הלב ומקטירו לפני העבודה זרה. וערת הברייתא, אם יש עליו, על האור הזה במקום הנקב, קורת דם גלד המצוי באור שנעשה בו פצע, אסור האור בהנאה. כי אז בידוע שמחיים נקרע, ובוודאי שלצורך תקרובת עבודה זרה, הדבר נעשה. אבל אם אין עליו קורת דם במקום הנקב, מותר האור בהנאה. שכיוון שדרך עבודתם היא לנקוב את האור מחיים, כמו שנתבהר לעיל, אם אין עליו קורת דם, בידוע שלאחר שנשחט ואופשט נעשה הנקב, שלא לצורך עבודה זרה. מוסיפה הגמרא, אמר אבונה, לא שנו, לא למדנו את הדין הזה שאם אין עליו קורת דם מותר, אלא שלא מלאכו, שלא נמלח האור לפני שנשחט. אבל מלאכו לאחר שנשחט, אף אם לא נראה עליו קורת דם, אסור האור בהנאה. אימא מלחו, העבירתו. כי אנחנו אומרים שמה היה עליו קורת דם, והמלח העבירו. ועוד שנינו במשנה, לעיל בדף חפתת עמוד ב', בעניין האור על הבוב, רבן שמעון בן גמליאל אומר, רק בזמן שהקרע שלו, הנקב של האור על הבוב עגול, אסור האור בהנאה. אבל אם היה משוך מוארך, צר וארוך, מותר, שלא היו עושים לעבודה זרה, אלא עגול. והתוספות ריד הביא מהירושלמי שכאשר עושים את הקרע באור כשעדיין הבהמה חיה, אז הנקב מעצמו נעשה עגול. וכאשר נוקב לאחר השחיטה, הנקב נמשך ואינו נעשה עגול. וכיוון שדרך פולחנם לנקוב רק מחיים, אם נמצא נקב שאינו עגול, הרי זה סימן שלא נעשה לעבודה זרה ומותר. כך דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שדווקא קרע עגול אסור ולא בעניין אחר. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שהמוראים אלו צריכו לפסוק שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, מכיוון שלא סברו את הכלל שכל מקום שנזכרו דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו. וכבר נזכר במסרת כתובות דף ע"ז עמוד א', שנחלקו האמוראים בדבר. אילו הרשב"א מבאר שהוא צריכו לפסוק כמו רבן שמעון בן גמליאל, על פי מה שנאמר במסכת עירובין דף כ"ט עמוד א', אין למידים מן הכללות, כללות עם כף, ואפילו במקום שנאמר בו חוץ. ולכן, אף על כלל זה שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אין סומכים אלא במקום שיש ראיה לכך, או שטעמו מסתבר. מבררת הגמרא, האם יש מי שחולק על רבן שמעון בן גמליאל? אמר לאביי לרב יוסף, מדבריך שאמרת הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, מכלל דפליגי? האם יש לדייק מכך שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל ואוסרים, גם אם לא היה הקרע שבאור עגול, או שדבריו הם תוספת וביור לדברי חכמים, ואין כאן מחלוקת. אילו התורת חיים מבאר שאביי לא הסתפק, אלא הקשה על רבו רב יוסף, שעל כורחה, צריך לומר שאינם חולקים, שהרישנינו בברייתא, וכדור כמין ערובה, והברייתא הזו באה לפרש את דברי התנא קמא של המשנה, ומוכח שגם לתנא קמא צריך שיהיה הנקב עגול. אמר לה, השיב רב יוסף לאביי, מאי נפקא מינה לך מינה? איזה דין תלוי בשאלתך? הרי בין אם חכמים חלוקים על רבן שמעון בן גמליאל, ובין אם אינם חלוקים עליו, הלכה כמותו. אמר לה, אמר אביי לרב יוסף שהיה רבו בלשון תמיה, גמרא גמור, זמור תתאה. גמרא זו שאתה מלמדנו לומר שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, וכי כזמר ושיר באלמא תהיה? ואם חכמים אינם חולקים בדבר, לאיזה צורך יש לומר שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל? רש"י במסכת ביצה בדף כ"ד עמוד א' מבאר, גמרא גמור זמור תתאה, משל שותימו, שפירושו, שאומרים לשוטה קנה ומכור, גם בלא להרוויח ובלבד שתיקרא סוחר. כך אומרים לתלמיד שוטה, למד בין אמת בין שיבוש, ויהיה לך לזמר ושיר. ממשיכה הגמרא בביאור דברי המשנה, בשר הנכנס העומד להיכנס לבית עבודת כוכבים על מנת להקריבו, שם מותר בענה. אם נזהר הישראל לתלו מיד עם כניסתו קודם שיקריבו הגוי. מבררת הגמרא מן תנא, כדברי מי סובר התנא שמתיר את הבשר בענה אף ששחטו הגוי. מבררת הגמרא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, דלא כרבי אלעזר. תנא זה חולק על דברי רבי אלעזר, דהי כרבי אלעזר. אם זה היה כדברי רבי אלעזר האמר, רבי אלעזר אומר במסכת חולין דף ל"ח עמוד ב', סתם מחשבת עובד כוכבים השוחט בהמה היא לעבודת כוכבים, לעבוד בכך את העבודה זרה שלו. וממילא גם קודם שנכנס הבשר לעבודת כוכבים, דינו כתקרובת האסורה בהנאה. ואילו התנא במשנתנו חולק וסובר שאין מחשבתו לעבודת כוכבים, ולכן כל זמן שלא יקריבו בפועל, מותר הבשר בהנאה. עוד שנינו במשנה, והיוצא אסור מפני שהוא כזבחי מיתים. בשר היוצא מבית עבודת כוכבים אסור בהנאה מפני שהוא כזבחי מיתים. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם בכך שבשר היוצא נחשב כתקרובת עבודה זרה ואסור בהנאה? משיבה הגמרא, אי אפשר דלקה תקרובת עבודת כוכבים. כיוון שהכניסוה לפני עבודה זרה, מן הסתם כבר יקריבוה. ולכן נאסר היוצא כדין תקרובת עבודה זרה, האסורה בהנאה. ומבאר הריטב"א, שלכאורה יש להקשות ממה שאמרו בתחילת הפרק בדף כ"ב עמוד ב' לעיל, שמותר לקח מגוי בהמה לקורבן ולחשוש שעשה עבודה זרה. כי אם היה עובדה, לא היה מוכרע. ולפי זה, היה לנו להתיר כאן את היוצא, שהרי אם הקריבה הגוי לא היה מוכרה. על זה תרצה הגמרא שבתקרובת לאחר שהקריבוה, שוב אינם נמנעים מלמוכרה. ועל פי דבריו של הריטב"א, מבארים האחרונים את דברי הגמרא כך. תחילה שאלה הגמרא מדוע נחשוש לתקרובת עבודה זרה, ולא נאמר שאם אכן הקריבה לא היה מוכרה. ומשיבה הגמרא שאי אפשר שגוי יכניס בשר לבית עבודה זרה ולא יקריבו. אלא אומרים שמסתמה, הקריב וזה נאסר. ועל זה נתן הריטב"א טעם, מדוע אכן אין להסתמך ולהתיר מן הטעם שאם היה עובדה לא היה מוכרה. לפי שלאחר ההקרבה אין הם נמנעים מלמוכרה. מה שאין כן בדבר שהם עובדים לו עצמו, אין הם מוכרים אותו לאחר העבודה. מבררת הגמרא מי הוא הסובר את הדין הזה. משנתנו הסוברת שתקרובת עבודה זרה אסורה בענה המני, כדעת מי היא שנויה. משיבה הגמרא, כדעת רבי יהודה בן בתיראי. דתניא, שנינו בברייתא, במסכת חולין, דף י"ג עמוד ב', רבי יהודה בן בתיראי אומר, מניין לתקרובת עבודת כוכבים שמטמא באוהל, שנאמר בתהילים כ"ו, והיצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מתים. הקיש הכתוב ושווה הכתוב תקרובת עבודה זרה לזבחי מתים. יש לדרוש מה מת כמו שהמת מטמא באוהל, שנאמר אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל, כשהמת בתוכו וכל אשר באוהל יטמא, אף תקרובת עבודת כוכבים מטמא באוהל. ומכאן יש ללמוד גם שכשם שהמת אסור בהנאה, אף תקרובת עבודת כוכבים אסורה בהנאה. ושמת אסור בהנאה, דורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ז עמוד ב', נאמר ותמת שם מרים, ולגבי עגלה ערופה נאמר וערפו שם את העגלה בנחל. הקיש הכתוב מת לעגלה ערופה ללמדך, שכשם שעגלה ערופה אסורה בהנאה, גם מת אסור בהנאה. ותוספות ותוספות הראש והרמב"ן והריטב"א מדקדקים, שנראה מכאן שמה שהתבהר במשנה שתקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה, רק לדעת רבי יהודה בן בתיראי, שהרי הגמרא באה לבאר את האמור במשנה, והיוצא אסור בהנאה, ונמצא לפי זה שרבנן החולקים על רבי יהודה בן בתיראי סוברים שהתקרובת מותרת בהנאה. ומקשים הראשונים, הרי לעיל בדף חפתת עמוד ב', אסרו יין של גויים בהנאה, והטעם מבואר שם בגמרא, כיוון שהוא כיהי נסך שהוא אסור בהנאה, משום שהוקשה ושוותה תקרובת עבודה זרה לזבחי מיתים. ומדוע לא אמרו שם שזה רק לדעת רבי יהודה בן בתיראי, על כורחה שאיסור ההנאה הוא גם לרבנן החולקים על רבי יהודה בן בתיראי. וכן לגבי בשר הנכנס לעבודת כוכבים, לא נחלקו על רבי אליעזר, אלא במה שאמר סתם מחשבת נוכרי לעבודה זרה. אבל אם ודאי יקריבו, הכל מודים שהבשר אסור בהנאה. וביישוב העניין, אומר רבינו תם, שרבנן סוברים שרק בתקרובת שהוא כעין פנים, כגון זביחה, כיתור וניסוך, נלמד איסור הנאתם ממת. ולכן ביי נסך ובסתם יינם הדומה לו, הם מודים שהם אסורים בהנאה. אבל בתקרובת שאינה כעין פנים, והיינו בשר היוצא שמדובר בחתיכה של בשר שאינו זבוח לפני עבודת כוכבים, אלא שמביאה דורון, סוברים רבנן שאין לנו לימוד לאסור את הנאתם. ולפיכך העמידו רק רבי יהודה בן בתיראי. ומוסיף הרבינו תם, שלפי זה מובן לשון המשנה, מפני שהוא כזבחי מתים בכף הדמיון, ולא אמרו זבחי שמשמעו זבח ממש. שכן כאמור אין מדובר כאן בתקרובת שהיא כעין פנים. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל, בדף חפתת עמוד ב', ההולכים לתרפות, אותם גויים ההולכים לעיר שיש בה עבודה זרה כדי לעובדה, ותרפות זה כינוי למקום תינופת, כמו בית התורפה, מזמן שיצאו ללכת לשם אסורים, אסור לישראל לשאת ולתת עמהם, לסחור עמהם. שכיוון שהליכתם היא לשם עבודה זרה, חל עליהם הדין ששנינו בתחילת המסכת, לפני עדיהן של עובדי כוכבים אסור לשאת ולתת עמהם. מבארת הגמרא את פרטי הדין הזה. אמר שמואל, עובד כוכבים ההולך לתרפות בהליכה, אם הוא בדרך הליכתו לשם אסור לשאת ולתת עמו, כי יש לחשוש דאזיל ומודי קמי עבודת כוכבים. שמה בהגיעו לשם יודע לעבודה זרה שלו על מסע ומתן זה, ועובר הישראל על מה שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ג, ושם אלוהים אחרים לא יישמע על פיך. ועוד, שמה יקנה הגוי דבר שיקריב ממנו לעבודה זרה, ונמצא שעבר על אלף שלפני עיוור לא תיתן מכשול. ודווקא סחורה מתקיימת עד שמגיע לתרפות אסורה, כמבואר ליל בדף ו' עמוד ב'. אבל סחורה שאינה מתקיימת, לא שייך הנימוק הזה שהולך ומודה לעבודה זרה, כך אומר הנימוקי יוסף. וכל שכן שלא שייך החשש שלפני עיוור. אבל בחזרה, כשהוא חוזר ממקום התרפות, מותר לשאת ולתת עמו. שכן מה דהב האבא? מה שהיה היה, כלומר, משעה שעזב את מקום התרפות, שוב אין נותן ליבו עליה ואין לחשוש שיחזור לשם, להודות לעבודה זרה, וכן אין לחשוש שיחזור כדי להקריב לפניה, ממה שקנה בדרכו חזרה. אבל אומרת הגמרא, ישראל ההולך לתרפות, לעבוד עבודה זרה, הדין הוא להפך, בהליכה כשהוא בדרך הליכתו ועדיין לא הגיע לשם, מותר לשאת ולתת עמו, שבישראל תולים להתר, ואומרים דיל מעד הרבה ולא אזיל, שמה יעשה תשובה ויחזור בו ולא ילך לעבוד עבודה זרה במקום התרפות. בחזרה, אבל אם הוא בדרך חזרה לאחר שעבד לה, אסור לשאת ולתת עמו, זאת כיוון דעה ויקבע שישראל ממשיך להיות קשור בה גם כשחוזר ממקום התרפות, משום שנכשל וטעה אחרי עבודה זרה, אז הוא דבק בה גם יותר מגוי. כיוון שאצל משומד העבודה זרה זה דבר מחודש, והוא הדוק בה ביותר, מסביר המאירי. ממילא יש לחשוש, שמה מהדר עד הרזיל, יחזור לשם ויודע. ולכן גם בשעה שחזר מהתרפות לביתו, דינו כגוי לפני עידו. וכותב התוספות רבינו חננאל שמדובר שאינו רחוק כל כך, אלא קרוב קצת. שרי טעם האיסור, כיוון דאביק בי ודאי אזיל, ואם הוא רחוק, האם דבר ברור הוא שמיד ישוב ללכת לשם עוד? מקשה הגמרא בברייתא על דברי שמואל, איך התיר שמואל לסחור עם יהודי ההולך לתרפות, והתניא הרי שנינו בברייתא, ישראל ההולך לתרפות, בין בהליכה בין בחזרה, אסור לשאת ולתת עמו. מתרץ את הגמרא אמר רב אשי, כי תניא ההיא, ברייתא זו עוסקת בישראל מומר שכבר נשתמד דוודאי אזיל, שיש להניח שבוודאי ילך לתרפות, שבמשומד אין תולים לומר שיעשה תשובה ויחזור בו. עוברת הגמרא לבאר דיני ההולך לשוק של עבודה זרה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, עובד כוכבים ההולך ליריד לסחור בשוק של עבודה זרה, שדרך העובדי כוכבים שעושים ביום העד שלהם יום שוק, והם מוכרים שם צלמים ושאר מיני סחורות, בין בהליכה ליריד, בין בחזרה מהיריד, מותר לשאת ולתת עמו. אינו דומה להולך לתרפות שאסרו לסחור עמו בדרך הליכתו. שמה בהגיעו לתרפות יודע לעבודה זרה שלו על המסע ומתן. לפי שכאן אינו הולך ליריד כדי לעבוד עבודה זרה, אלא לצורך סחורתו. וטעם הדבר, מפני שאינו עובד לאותה עבודה זרה ואין חשש שילך ויודע. הסבר נוסף, בברייתא המדובר שלא היה השוק ביום עד, אלא בסתם יום מימי השנה. ישראל ההולך ליריד לסחור בשוק ההוא, בהליכה ליריד מותר לשאת ולתת עמו, שכן אינו הולך לעבוד עבודה זרה אלא לסחור. אבל בחזרה מהיריד אסור. שואלת הגמרא, מה ישנה, מדוע שונה הדין אצל ישראל, שבו אתה אומר דה בחזרה אסור לשאת ולתת עמו, אף שבהליכה מותר? הרי זה משום דה אמרי שאנחנו אומרים עבודת כוכבים זבין, צלמים שהיו לו מחר בשוק, ודמי עבודת כוכבים יקע בהדי, ומצויים עמו המעות שקיבל עבור הצלמים שמחר, שהם אסורים בהנאה, כי איסור ההנאה חל גם על המעות ששולמו עבור הצלמים, שנאמר והיית חרם כמוהו. דורשת הגמרא לקמן בדף נ"ד עמוד ב', כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמוהו. אם כן, גבי עובד כוכבים החוזר מהשוק, נמי נעימה גם כן אומר עבודת כוכבים זבין צלמים מחר שם, ודמי עבודת כוכבים יקע בהדי. דמי עבודת כוכבים יש עמו בחזרתו מהיריד, ויאסר לסחור עמו בחזרה, אלא על כוכחה הטעם שמותר לסחור עם הגוי החוזר משוק עבודה זרה הוא, כיוון שלגבי עובד כוכבים אמרינן, אנחנו תולים לומר שהלך למכור סחורה מותרת, כגון גלימה זבין, חמרה זבין, מלבוש או חמור שהיה לא מחר שם, ומהות אתר בידו. אם כן, לגבי ישראל נמי נעימה, גם בישראל החוזר נאמר שמהות אתר בידו. אימור, גלימה זבין או חמרה זבין, ומדוע בישראל אין תולים לומר כן? מתרץ את הגמרא, בישראל החוזר לא מסתבר לתלות שמחר חפצי אתר. שהרי היית דאב אלי, אם אכן היה לו לישראל גלימה או חמור למכור, אך אהב ומסבין לי. היה מוכר אותם כאן ולא היה מפרסם עצמו שהתפקר בגלל סחורה לילך. לעד עבודה זרה, כיוון שהלך לשם, רגליים לדבר שרצה למכור שם עבודה זרה בסתר ומעות איסור בידו. עוד שנינו במשנה בעניין התרפות והבאין החוזרים ממקום התרפות מותרין, מותר לשאת ולתת עמהם. אמר רבי שמעון בן לקיש, לא שנו הדין הזה שמותר לסחור עם החוזרים אלא כשאין קשורים זה בזה, שחזרו משם כיחידים ולא כקבוצה אחת. אבל אם היו קשורים זה בזה, חזרו יחד בקבוצה, אסורין, אסור לשאת ולתת עמם, שכיוון שחברתן קיימת, אימא יש לומר שהוכחה יש בדבר שמחשבתו וליבו של כל אחד עדיין קבועה בעבודה זרה, ובוודאי דעתו לחזור למקום התרפות, ויודה לו על מסע ומתן שעשה בדרך חזרה, כפי שלמדנו לעיל בדף למד ב' עמוד ב'. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד א' במסכת עבודה זרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, רב אסי אמר שסתם יינה מתמה ברביעית, איזו תומה זו? שאלה שנייה, מפקיד יינו אצל האקום, האם מותר בשתייה והנאה? שאלה שלישית, מה דין החביות המגיעות ממקום קוטים הסמוך למקום אקום? שאלה רביעית, מדוע אסור שיחר של אקום? שאלה חמישית, באיזה אופן או למי מותר לשתות את השיחר הזה? והשאלה האחרונה על דף למד א', האם חומץ של שיחר אקום אסור ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא עד הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי למד בשבט תשע"ח א' דראש חודש אדר. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף למד א' במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, א' באדר תשע"ח, ערב שבת קודש פרשת תרומה, ונלמד את דפים למד ב' ולמד ג' במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 ששון ושמחה, מלא ישועות ונחמות. מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות ורפואות ונחמות וכל מיני דמיטב, הכל הכל מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.